אנחנו במאמר ביור על קטע יצאי בלקוטי תורה על פרשת יצאי עצרנו בדף למדזיין בעמודה השנייה פרק ג' של המאמר. פה במאמר מסביר אדמור הזקן שהסיפור שמופיע בתחילת הפרשה על יציאה למלחמה, על לקיחת שבי ועל האשת יפה תואר שסדר שלם מה צריך לעשות וגילחה את ראשה ועשתה את סיפורנה והסירה את סמלת שוויה מעליה, וישבה בביתך ובכתה את אביה. כל התהליך הזה מרמז על סדר עבודת התשובה שיהודי צריך לפעול על הנשמה שלו. אשת יפה תואר זה כינוי על הנשמה, על הכוחות של הנשמה, ויש מצב שהאדם נכשל במחשבות לא טובות, דיבורים לא טובים, התפזרו כוחות שלו לתוך הקליפות, צריך להשיב אותם, לפעול את השינוי בנפש, לתקן את הכוחות הפנימיים שלו שנכשלו, כפי שלמדנו עד כאן. עכשיו הוא ממשיך להסביר מה כתוב בהמשך הפסוק, שמה צריך יהודי לעשות וגילחה את ראשה ועשתה את ציפורניה. מעריך בעיקר מה זה וגילחה את ראשה. זה מסביר כך, גילחה את ראשה, הכוונה היא מותרי מוחין. יש בראש, הראש זה המקום ששם יש את המוח, את המחשבות, את השכל. יש מותרי מוחין, יש אדם מתבונן בדברים ויש לו כל מיני תחבולות שהוא עושה ומחשבות שהוא חושב שהן בעצם מיותרות והן עניין של קליפה ושלילה וזה צריך לבטל. כי הנה הוא מסביר, במדרגות העליונות הקדושה כשמדובר בדרגות גבוהות של קדושה, המותרי מוחין הוא בחינת קדושה עליונה. אז המותרי מוחין, המותרות, השוליים, החיצוניות של המוחין, כיוון שמדובר בדרגה מאוד גבוהה, אז גם המותרי מוחין הם גם קדושה גבוהה. עוד מעט אביא דוגמה. שהוא בחינת י' ג' מידות הרחמים, שמנמשכים מבחינת שערות, ומדוגמה אחת הוא מביא, שידוע שי"ג מידות הרחמים הם דרגות מאוד גבוהות. זה כתוב שהמשכה שלהם זה מבחינת שערות. דהיינו, הם נמשכים מקור עליון כל כך, והמשכה היא באופן של מותרי מוחין, כדרך משל, כמו שערות, שהחיות, כמות החיות שיש בשערות היא כל כך מועטה, עד שאפשר לגזור את השערות ולא מרגישים כאב. ככה גם כן, השערות זה משל על הערה מאוד מאוד מצומצמת, אז י"ג מידות הרחמים, שזה בחינה כל כך גבוהה, איך הם נמשכים ממקורם, הם נמשכים מבחינת שערות. זאת אומרת, השערות האלה, הדרגה הזו, שזה נקרא מותרי מוחין, זה דרגה מאוד מאוד גבוהה, זה המקור של י"ג מידות הרחמים. מצד שני, לפעמים השערות מבטאים עניין שלילי, שצריך להוציא אותם, והם לא טובים. כמו לדוגמה בתורה מסופר, מה שאם כן בלוויים, אז כתוב בתורה, והעבירו טר על כל בשרם. היה צריך להוריד את השערות של כל גופם של הלוויים. זאת אומרת שיש לפעמים השערות מבטאים עניין שלילי, לפעמים השערות יכול לבטא דרגה מאוד מאוד גבוהה, כמו שמופיע לפעמים על הנזיר, שערות הנזיר הן שערות קדושות. דוגמה לדבר, מתי אנחנו אומרים שהשערות, שהמותרות, זה דבר חיובי, ומתי זה דבר שלילי. אבל דרך משל, כמו שיחת חולין של תלמידי חכמים. כשמדובר באדם שהוא תלמיד חכם, אדם ברמה מאוד גבוהה, הוא מדבר שיחת חולין. השיחת חולין של תלמיד חכם צריך ללמוד אותה. גם בשיחות חולין שלו משולבים הלכות ועניינים מאוד עמוקים. למרות שזה שיחת חולין. כי מדובר באדם שהוא תלמיד חכם ברמה גבוהה, אז אצלו גם המותרי מוחין, גם הדברים כאילו השוליים, הם גם ברמה מאוד גבוהה. אבל לא כל אדם שידבר שיחות חולין יהיה בזה מה ללמוד. והיינו לתלמיד חכם דייקה. אם הוא תלמיד חכם, אז אצלו השיחת חולין יש מה ללמוד ממנה. מה שאין כן לשערי האנשים, אבל אדם שהוא לא ברמה של תלמיד חכם הוא ידבר שיחת חולין, אז השיחת חולין של אדם רגיל הם דברי הוואי, הם סתם שטויות. והיינו, למה אצל התלמיד חכם השיחת חולין יש לו משמעות? לפי שהתלמיד חכם הוא מבחינת מוחין דגדלות, כיוון שהתלמיד חכם, אז המוחין שלו, ההבנה שלו, היא ברמה מאוד מאוד גבוהה, אז לכך, בגלל שהרמה שלו היא כל כך עליונה, אז אף השיחת חולין שלו, אז אפילו השיחת חולין, שזה אחורה שיחת חולין, שזה משהו חיצוני, שזה כמו מותרי מוחין, אבל מכיוון שמדובר בשיחת חולין של אדם חכם, יימצא בהם טוב וקדושה, אז צריך ללמוד מהם, כמו שהמשנה מספרת, שמשיחתו של רבן גמליאל, למדו כמה הלכות. וזהו עניין, זה מה שהפסוק אומר, ועלה הוא לא ייבול. זה כתוב על הפסוק הזה, כתוב ששיחת חולין של תלמידי חכמים צריכה לימוד. שאפילו העלים, העלים זה הדבר החיצוני, זה לא הפרי של העץ, זה העלים, לא ייבול. יש לו תוכן, יש לו משמעות. אפילו בחינת העלים שהם אינם עיקר הפרי, אף על פי כן, יש בהם מה ללמוד. שלגודל חוכמתו, מכיוון שמדובר באדם מאוד חכם, לכך, אז בגלל זה, גם בשיחת חולין שלו, מלובש חוכמה. מה שאין כן לשערי אנשים, אבל סתם אנשים שידברו שיחת חולין, השיחת חולין של אנשים סתם, זה דברים בטלים, וזה דבר שמביא קליפה. דוגמה נוספת. ולכן על דרך זה אמרו, עם הארץ אסור לאכול בשר. בשר יכול להיות שהוא בשר של מצווה, של סעודת שבת, ועד הרבה, הוא מוסיף כוח בקדושה. יש לשון על עם הארץ שאסור לו לאכול בשר. כי עם הארץ גם ככה הוא מגושם. הוא יאכל בשר, זה יגשם אותו יותר. שהבשר שהוא מותרות, הבשר הוא מיותר, זה לא הכרחי. מפיל אותו, זה יוריד אותו ויגשם אותו יותר. שינגן צדיק, אדם שהוא בעצמו צדיק ברמה גבוהה, אוכל לסוף הנפשו, אז אכילת הבשר שלו, זה יכול להיות כמו קורבן על המזבח. דוגמה נוספת. וכן על דרך זה בבגדים. הנה בכהן גדול, אם המדובר הוא באדם ברמה של כהן גדול, כתיב הפסוק אומר, ועשית בגדי קודש לארון אחיך, לכבוד ולתפארת. משה רבינו הצטווה לעשות לארון הכהן הגדול, בגדים שהם יהיו לכבוד ולתפארת, בגדים יפים. כי כהן גדול שהוא מבחינת חוכמה, כוח מה, מבחינת ביטול, כהן גדול בדרגה גבוהה, הביטול שלו לאלוקות היא באופן נעלה. לכן כבוד חכמים ינחלו. אז אצלו הכבוד של התפארת של הבגדים לא מוסיף לו ישות. אדרבה, זה אצלו מבטא את הגדלות של הקדושה והמצווה. מה שאין כן לשאר היה אנשים. אבל אדם שהוא ברמה רגילה, אדם ברמה נמוכה, אז אצלו אם הוא מתאבה לבגדי כבוד, אז הרי אומרת המשנה, הרי התאווה והכבוד מוצאים את האדם מן העולם. דיקיה הגבנה, עוד דוגמה נוספת לכך, הבעל תשובה צריך לסיגופים. יש מצב שהבעל תשובה, כדי שהוא לא ייקשל עוד הפעם בדברים שהוא היה מונח בהם, אז הוא צריך לעשות התקפיה, צריך לסגף, למנוע מעצמו עניינים מסוימים כדי לא ליפול. שזה נקרא תשובת הגדר שלא ייפול חס ושלום. זה תשובה שעושה לעצמו גדר, בזה שהוא נמנע מכל מיני תאוות שהוא היה רגיל בהן. מה שאין כן מי שלא חטא, אז הוא לא צריך למנוע מעצמו את הדברים האלה, זה לא יפיל אותו. מכל הדוגמאות האלה אנחנו רואים שבאדם רגיל הוא צריך להימנע מהדברים שהם מותרות. מותרות של הדיבור, מותרות של הבגדים, מותרות באכילה, בכל תחום. וזהו, זה הרמז במה שכתוב כאן בפסוק, שהדרך של התיקון של הנשמה שהיא נפלה בעניינים לא טובים, אז הוא יצא למלחמה כדי לגאול את הנשמה שלו וגילחה את ראשה. מה זה וגילחה את ראשה? יש בראש שערות, שערות זה המותרות, והמותרות האלה יכולים להפיל. אז מה צריך אדם לעשות כדי שהוא לא ייפול? תשובת הגדר, וגילחה את ראשה, לגלח את הראש, דהיינו להוריד את השערות. דהיינו השערות, הכוונה היא המותרות, להוריד את המותרות ולהסתפק בהכרחי. זה דרך בעבודת השם, שאדם מסתפק במה שהוא חייב, מה שהוא לא חייב, מה שהוא מותר, אז הוא מיותר. ועשתה את ציפורניה, מה שכתוב אחר כך, מה זה ועשתה את ציפורניה? שהיא צריכה גם כן לדאוג שהציפורניים לא יהיו במצב שהם יהיו שליליים. מה זה ציפורניים? מה זה מרמז? היינו מותרי המידות. יכול להיות שהמידות הם יהיו במצב שיקשל בעניין לא טוב, דוגמה למשל, חסד רואה ימינה, אני אקח למשל את מידת החסד. חסד את רואה ימינה, ובסדר המשפיזין אנחנו יודעים, אברהם אבינו מידת החסד, אבל אברהם יצא ממנו ישמעאל, ישמעאל הוא חסד של קליפה. דהיינו שצריך לשמור שלא יצא ממנו ישמעאל, צריך לשמור שמהחסד לא ירד למקום לא ראוי, שאחיזתם הוא בציפורניים, בפסולת. איפה הקליפה נאחזת? בפסולת, בציפורניים. היד, ימין, זה חסד, ויש את הציפורניים, שזה השוליים של היד, הפסולת, בזה הקליפה יכולה להיאחז. אז צריך להיות מצב שלא לתת לקליפה להיאחז, שלא יהיה מהמידות, מותרי מידות, כמו שמופיע דוגמה, שאדם נמצא בזמן התפילה, בהתעוררות, ויש לה אהבת השם, אז הוא אחרי התפילה נשאר באותה תנועה של אהבה, רק הוא מבטא את זה באהבה לתאוות העולם. זה המותרות, הזליגה של המידות לכיוון לא נכון. זה עשתה את ציפורניה. אבל מה שדיברנו קודם וגילחה את ראשה, אך פירוש וגילחה את ראשה, מה הכוונה? דהיינו מותרי מוכין, שאמרנו קודם את המותרי מוכין צריך להוריד, הוא עניין ההתחכמות היתירה במילי דאלמה. כשאדם מתעסק בענייני העולם, צריך להתעסק בענייני העולם, אבל הוא מתחכם, מחפש כל מיני התחכמויות כדי להצליח, כדי להרוויח, חסר לו את האמונה הפשוטה שהכל, ההצלחה באה מהקדוש ברוך הוא, אז ההתחכמות היתרה במילי דאלמה, זה מיותר וזה צריך לגלח, זה צריך להוריד. ועל דרך מה שכתוב, לא לחכמים לחם. דהיינו הלחם, השפע, הפרנסה, לא צריך לבוא מחכמים, דהיינו מהתחכמות יתרה. כי גם דכתיבו ברכך השם אלוקיך בכל אשר תעשה. לא הכוונה היא למנוע שאדם לא יתעסק בענייני העולם כדי להביא לעצמו פרנסה. ודאי שאתה אדם צריך להתעסק בעניינים כדי להביא לעצמו פרנסה, ובזה תהיה לו ברכת השם. הברכה תשרה בכל מה שאדם יעשה. שהברכה והמשכה נמשך בכל אשר תעשה דווקא. ברור שאדם צריך להתעסק בענייני פרנסה כדי שבאמצעותם תשכון ברכת השם, שהוא כלי וסיבה שבזה יומשך לו מה שנקצב לו בראש השנה ויום הכיפורים, פרנסה. הקדוש ברוך הוא ביום ראש השנה ביום הכיפורים הקציב לאדם כמה שפע הוא יקבל, אז הוא ודאי צריך ללכת לעבוד כדי שיהיה כלי שבו תשרה הברכה. מה שאין כן אם יישב בטל ולא יעסוק כלל באיזה פרנסה, לא יומשך ההמשכה בגשמיות. אם הוא לא ילך לעבוד, אז גם אם בראש השנה וביום כיפור נקבע שיהיה לו שפע רב, אם הוא לא יצא לעשות כלי לדבר, לא יהיה איפה שהברכה תימשך בגשמיות. והיינו, למה צריך לעשות כלי? משום שבעולם הזה הגשמי נמשך ההשפעה בלבוש והסתר. בעולם הזה הגשמי השפע נמשך בלבוש, הוא חייב שזה ייראה כאילו הוא הרוויח מזה שהוא פתח חנות, הוא פתח עסק, הוא עשה, הוא השקיע משהו מסוים, ודרכו יורד השפע, אז זה מוסתר, זה לא רואים בגלוי שזה בא מהקדוש ברוך הוא, עד שאותותינו לא ראינו. אבל צריך לזכור, אך מכל מקום, למרות שאדם צריך לעשות כלי, הוא לא צריך להתבלבל, לא צריך לחשוב שהשפע בא מעצמו חלילה. ההשפעה עצמה נמשך מלמעלה, כל ההשפעות באות מלמעלה, כמו שנאמר, וברכך השם בכל אשר תעשה. כל ההשפעות באות מהברכה שהקדוש ברוך הוא ממשיך לו. אלא שהאדם מחויב לעשות כלי. הוא צריך לעשות הכלי, אבל הוא צריך לשכוח שזה רק כלי וההשפעה באה מהקדוש ברוך הוא. שבזה יומשך הברכה. לפי שכך הוא סדר ההמשכה, ככה הסדר שהקדוש ברוך הוא ממשיך את הברכה, באמצעות הכלי שאדם יעשה. אך ריבוי ההתחכמות בזה, אבל כשאדם מתחכם בריבוי התחכמות בכלי שהוא מצווה לעשות, אבל הוא מתחכם בכל מיני אופנים איך להרוויח מעבר למה שהוא צריך להתעסק, והוא חושב שההצלחה באה מההתחכמויות שלו, הוא שוכח שהשפע בא מלמעלה, זה נקרא ומותרי מוכין. זה התחכמות יתרה, זה התעסקות יתרה, וזה צריך וגילחה את ראשה. אשר על זה נאמר, לא לחכמים לחם. על המותרות האלה אומרים שזה לא מביא לחם, זה לא מביא פרנסה. כי בזה מראה שעולה על דעתו שהסיבה בלבוש ההוא והתחבולה היא עיקרית בהשפעה הזו. כי בזה שהוא מתחכם, הוא מראה כאילו שההשפעה תלויה בו, בחוכמולוגיות שלו. הוא בחינת נפרד, ובזה הוא נפרד מהמקור השפע. והוא כמשל מי שתופר לו לבוש. אז אם אדם עושה לעצמו בגד, ודאי שזה דבר חיובי, כמידה צריך, אם הוא עושה בגד בגודל שאדם צריך שיהיה לו, הוא טוב, זה מצוין. אבל אם מריח אותו יותר מדי, אבל אם הוא עושה בגד ארוך מדי, גורם שיפול מחמתו חס ושלום, אז זה לא יועיל לו, זה רק יפיל אותו. וזהו עניין וגילחה את ראשה. זה נקרא וגילחה את ראשה, מותרי מוכין הנעל, את המותרי מוכין, אדם צריך להוריד ולבטל. מה כתוב בהמשך? והסירה את סמלת שוויה. אחרי שאדם פועל על הנפש שלו, את כל הנקודות המרומזות עד כאן, הוא מוריד את המותרי מוכין, הוא מוריד את המותרי מידות, עכשיו כדי להתנתק לגמרי מהרע, מהבונות, צריך להיות עוד פעולה. והסירה את סמלת שוויה. סמלה הכוונה הוא בחינת מקיף. סמלה זה משל, זה משהו שמקיף. בגד בכלל זה משהו מקיף. ויש מקיף גם בזה לאום הזה. כמו שיש מקיפים בקדושה, כמו שלמדנו בפרק הראשון של המאמר, שצדיק זאת כוחות הפנימיים, יש שני מקיפים, הלמד והמם, יש גם בלאום הזה, גם בקליפה, גם יש מקיף. כי בבוע דבבוע להתלאו, אין בקליפה מקיף דמקיף. מקיף עליון אין שם. אבל בבוע ליחודה התלאו, מקיף אחד יש כן בקליפה, כמו שיסביר, ועוד כמה שורות מה הכוונה. והיינו, כבר למעלה, כמו שהסברנו בפרק הראשון של המאמר, שבקדושה יש בית מקיפים, מהם הבית מקיפים למד מם, ומבחינת מקיף ומקיף די מקיף, ומבחינת שתי המקיפים הללו, זה חיה יחידה שהם בית מקיפים, ונרן, שלושת הבחינות הראשונות של הנשמה, נפש רוח נשמה, הם פנימיים, אז אותו דבר, גם בקליפה יש גם כן מעקיף. ובקליפה, מה שאין להם, אין להם בחינת בבוע די בבוע. אין להם את המעקיף העליון, שהוא בחינת המעקיף למעקיף. בחינת יחידה אין להם. וזהו שכתוב, ומכפירים יחידתי. תציל, יהודים מתפלל, שיציל את היחידה שלו. שהוא יחידה ממש שאין לה לאום הזה בקליפות. אין בקליפת היחידה את המעקיף די מעקיף. אבל בחינת בבוע לחוד, אבל מעקיף אחד, היינו מקיף אחד יש להם. ומה הכוונה שיש מקיף שאדם צריך להוריד את זה מעצמו? והיינו בחינת למד. זה עניין של הלמד, הלמד של הקליפה. למד זה המקיף הראשון. יש מקיף בקדושה, הלמד, יש מקיף בקליפה. מה הכוונה? והוא עניין עבירה גורר את עבירה. זה שאדם נכשל בעבירה אחת, יש מקיף של הקליפה שעוטפת אותו. והיא גוררת אותו לעוד עבירות ועוד עבירות. כמו שנאמר, בעניין אדם מתמה עצמו מעט, מתמים אותו הרבה. אז בזה שהוא תימה את עצמו מעט, או חיבר את עצמו לכוחות הקליפה, אז הוא עטף את עצמו עם מקיף של קליפה, וזה מה שיכול לגרור אותו, להפיל אותו יותר. והיינו, מה שאינו מרגיש בנפשו, שזה נמשך לו מבחינת המקיף דה קליפה. הוא אפילו לא מרגיש שהקליפה עוטפת אותו והוא נגרע ככה ונופל עוד ועוד. על זה נאמר, והסירה את סמלת שוויה. מה הכוונה? וזהו עניין והסירה את סמלת שוויה. צריך להוריד את המקיף הזה שכשהוא נלקח בשבי, שהוא נפל באבונות, אז נהיה לו מקיף ושייכות לקליפה. את זה הוא צריך להוריד, הוא צריך לגרום שיהיה אצלו מופרך לגמרי עוד עניין של חטא. שצריך להיות הסרת המקיף דה קליפה, בכדי שישרה המקיף דה קדושה, הלמד, בחינת הלמד של הקדושה, המקיף שישרה בו. מה כתוב אחר כך בפסוק? וישבה בביתך, אחרי שיהודי פועל בנשמה שלו, כל הבחינות שאמרנו עד עכשיו, שזה יהיה וישבה בביתך, שזה יהיה בקביעות, שזה לא יהיה איזה פעולה חד פעמית, אלא שיתמיד בזה, שיהיה קבוע בזה, שתתיישב היטב בנפש, בל תימות לעולם ועד, שיהיה אצלו, העניין הזה בהתיישבות פנימית, שהוא כל הזמן יישאר בדביקות של הקדושה. ואז הוא מסיים את הקטע האחרון, הוא בכתה את אביה. מה זה הוא בכתה את אביה? מבחינת תשובה הילאה יותר. אחרי שהוא עשה את התשובה הקודמת, תשובת הגדר, כמו שהוא אמר קודם, גילחה את ראשה ועשה את ציפורניה, ועוד לפני זה ושבית השוויו, וגם הסירה את סמלת שוויה, כל הפעולות הללו אחר כך צריך להיות תשובה הילאה יותר, כנודע ממה שכתב האריזל. מי שאינו בוכה בראש השנה ויום הכיפורים, אין נשמתו שלמה, שהבחייה הזו היא בחייה של תשובה הילאה. תשובה הילאה, כידוע, ואין בחייה זו באה מצד מראה שחורה. תשובה הילאה, כמו שכתוב גם בתניה, זה נעשה בשמחה רבה. זה לא בא ממראה שחורה חלילה. אלא כעניין שמרו רזל גבי רבי עקיבא, שכשהשיג סודות התורה בשיר השירים, זלגו עיניו דמעות. אז הדמעות היו דמעות של שמחה גדולה. ואם מעלה אמורה לעתיד לבוא, בבכי יבואו. אז הבכי הזה הוא בכי של תשובה הילאה, זהו בכתה את אביה, שהיא מדרגה גדולה, כי בעיני נער בוכה ותחמול עליו, והוא בחינת יום הכיפורים. ואחר כך, הסיום הוא, תבוא אליה ובעלתה, יהיה את הפנימיות הנשמה, תאיר בו באופן מלא, היינו עניין מסירות נפש, ואם אמרנו שבכתה את אביה, זה כנגד בחינת יום הכיפורים, אז תבוא אליה ובעלתה, זה השיא של יום הכיפורים. בעניין נפילת אפיים, בבחינת נעילה, שהוא גמר עליות, כמו שכתוב במקום אחר. אז כל הבחינות הללו, של התיאור שיש בפרשה, אז פה הוא מבאר, כמו שהוא גם ביאר את זה במאמר הקודם, איך שכל זה, זה בעבודה הרוחנית של הנשמה, שיהודי צריך לפעול בעצמו.